מתחילים ב... שבעי יממה קשה, קשה מנסור לכולנו. הספקתי להיות היום עם מעט עם הפצועים, והרגעים באמת קשים לכולנו, חייבים את כולנו להיות יותר מוכנים. יותר מוכנים גם לבעל מלחמות, ובעזרת השם, גם למצניח ישועות. מתוך כל החושך והדם הזה. אשר על כן גם אני ביקשתי לסטות קצת בשיעור, לחרוג פעם אחת מרצף המשניות שלנו במסכת אבות, ולהתרכז פנימה לתוך הפרשות שלנו, שכמו תמיד בספר בראשית ובימים כאלה על אחת כמה וכמה מזכירים לנו כל פעם מחדש את עשיו ואת ישמעאל, מייסודם ומי עסקינן, אם אנחנו אוהבים לשכוח מדי פעם, ובאיזו דרך אנחנו צריכים לנקוט ולהיאחז במה כדי לקבל כוחות להמשיך הלאה. נחזור בעזרת השם בפעם הבאה לסדר הרגיל, מתוך ימים טובים גם למסכת אבות וגם לבראשית. פעם אני מבקש לחרוג קצת ולעסוק בפרשיות שלנו, מתוך פרשת השבוע עצמה. עסקנו יותר מפעם אחת, הרבה פעמים, בדמותו של יוסף הצדיק, מהרבה מקומות, מהרבה כיוונים. שנה שעברה נגענו הרבה ביוסף השליח, יוסף שמקבל את השליחות וישלחהו מעמק חברון, וממשיך את השליחות הזאת עד שגם יהודה בשלב מסוים נעשה גם הוא לשליח. את יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. שמתי לב שישנה עוד פעולה שהיא מאוד מאוד חשובה בתורה, אבל היא לא מוזכרת בספר בראשית אצל אף אחד חוץ מאצל יוסף, ורק מיוסף ואילך. והיא מצוות הזיכרון. מספר שמות, מרגע שנתחיל להתחייב במצוות שנתחייב כל ישראל, הכל בעצם מסתובב סביב זיכרון. זכר ליציאת מצרים וזכר למעשה בראשית. כל המצוות כולן, הציר היותר מרכזי שאנחנו מסתובבים סביבו, הוא זיכרון, להוציא את המצוות שעצם מהותן זה זיכרון. זכור את יום השבת, זכור את אשר עשה לך עמלק, אבל לא רק בשש הזכירות, אלא גם מצוות אחרות לגמרי. מצוות זכר ליציאת מצרים, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, מצוות כאלה ואחרות, מעסיקות אותנו תמיד במושג הזיכרון. אבותינו לא מופיעים אף לא פעם אחת בספר בראשית כזוכרים. ביטוי שעוד לא קיים. בספר בראשית הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו. זאת פעולה אלוקית. זאת תופעה מאוד מעניינת. הוא זוכר את נוח, הוא זוכה את הברית בעקבות נוח וקובע את קשתי נתתי בענן. הוא זוכר את אברהם והוא זוכר את רחל. ויזכור אלוהים את רחל וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה. לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, גם עדי לא לפני, נוח, אדם, אף אחד לא מופיע שהוא זוכר את הקדוש ברוך הוא, כמו שכל אחד מאיתנו מצווה כל יום עשרות פעמים לזכור. הראשון שמופיע אצלו הפועל לזכור, ושוב, לא כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא לזכור בכלל, הוא יוסף הצדיק. אגב, זה גם לא מופיע בצורה אחרת. לא כתוב על אף אחד מהאבות שהוא לא שכח משהו. אצלנו יש גם לזכור וגם לא לשכוח. זכור, לא תשכח. אצל יוסף, פתאום הפעולות של זיכרון ושכחה הופכות להיות אנושיות. לא רק הקדוש ברוך הוא אין שכחה מלפניו, לא רק הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, אלא האדם מסתווה לזכור. נתחיל בדברים פשוטים. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. זאת פעם ראשונה שמישהו זוכר. כשיוסף מתאר לפרעה מה יתרחש במצרים עוד מעט, הוא אומר, ותשכח את שנות השובע, ונשכח השובע ממצרים. אבל הכי חזק זאת התביעה, קו נטוי בקשה, ולעניות דעתי לא קו נטוי, אלא לדעתי אלו שני דברים, תביעה וחוץ מזה בקשה, לשתי זכירות של יוסף משר המשקים. תמיד לומדים את הפסוקים החותמים את פרשתנו, פרשת וישב, לגבי יוסף. ועסקנו בהם יותר מפעם, מה חטאו של יוסף שהוא מבקש משר המשקים והוא סומך עליו, ואז הוא מחכה שנתיים, נכון, בגלל שהוא סמך על שר המשקים. בזה עוסקים תמיד. עכשיו אני רוצה לחזור לפשוטו של מקרא ולהבין מה בעצם לא עושה שר המשקים. הפרשה מסתיימת, הפסוק שחותם את הפרשה, המילה שחותמת את הפרשה היא, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחר. השאלה הראשונה שמטרידה כל אחד, מה התוספת? לא זכר, ודאי וישכחר. כשכתוב בפרשת זכור את אשר עשה לך עמלק, זכור לא תשכח. טוב, זאת מצווה, זכור בפה לא תשכח, בלב בסדר, מה שר המשקים? רש"י מאיר, שם אני אומר על פה, הוא לא מופיע פה, רש"י אומר, מובן אגב הבעיה, כשרש"י בא להידרש לבעיה הזו, זו בעיה בפשוטו של מקרא. אז רש"י אומר, ולא זכר בו ביום. מיד. וישכחהו לאחר זמן. כי וישכחהו זאת כבר איזושהי פעולה מתמשכת. אבל האמת היא שעוד לפני רש"י, אם נסתכל בבקשת הזכירה שמבקש יוסף משר המשקים, נראה שגם שם יוסף מבקש שני סוגים של זכירה. כלומר, שר המשקים פישל פעמיים בעברית של היום, ויוסף ביקש פעמיים. הנה הפסוק הקודם לזה, זה פסוק י' באותו פרק. יוסף פה נעלה ואומר לו ככה, בעוד שלושה ימים פרעה יישא את ראשך, נכון, והוא יעלה אותך ואתה תהיה שר וכו'. ואז הוא מבקש ממנו את הבקשה הכפולה הבאה, כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית. מה הוא ביקש ממנו? א', תזכור אותי, ב', תזכיר אותי. על מה הוא מבקש חסד? באמצע הוא אומר תעשה איתי חסד. בוא נסתכל טוב, זה פסוק מאוד חשוב. מהי בקשת החסד? שתזכור אותי זו בקשת החסד? או שתזכיר אותי אל פרעה זאת בקשת החסד? כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך. זה מה? זאת דרישה? זה ציווי? ועשית נאי מדי, פעמיים הופיע פה המילה של בקשה, של חסד, נא, נכון? ועשית נא, אין נא אלא לשון בקשה, דבר נא באוזני העם. ועשית נאי מדי חסד, זה מין בקשה גדולה גדולה, תעשה איתי חסד, ומה והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית. אז מה אתה והוצאתני מן הבית? אני עוסק עכשיו רק בזיכרון. גם שם רש"י אומר, שזאת חלוקה. תזכור אותי עכשיו, תזכיר אותי כשתוכל. אבל אם נסתכל טוב, נראה בפסוק שיש פה עוד משהו. מתי נבקש, או אולי דורש, עוד מעט נראה יוסף משר המשקים שהוא יזכור אותו? כאשר תהיה איזושהי בעיה אצל פרעה? כתוב מפורש, לא תמיד שמים לב לזה. כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך. או, זאת פעולה קשה. אל תהיה לי פטריות ותזכור אותי כשיהיו לך שרות. אז תמיד אתה תזכר בטלפון שלי. כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך. בית ועשית עיניים עדי חסד והזכרתני אל פרעה. בואו נראה את פירוש הרד"ק. הרד"ק אומר פה, אני חושב, את פשוטו של מקרא ממש. מקור 2. כי אם זכרתני, כי אם תזכרני איתך כאשר ייטב לך. רד"ק, תעשה הדין לזוכרני בטובתך. המילה הדין של הרד"ק באה בניגוד למה? לחסד של החצי השני. זה שאתה תזכור את הטובה שאני עשיתי לך, זה דין. אתה מחויב בדין הזה. כי על ידי פתרוני, באה לך בשורה טובה, ושימחתיך מעוצבך, וראוי לך שתיטיב לי כשיתקיים פתרוני. זה א' ב' של דרישה אנושית. של חובה שמוטלת עליך. והוא שאמר כאשר ייטב לך. ועשית נאי מדי חסד וממשיך, עוד אני מבקש ממך בקשה שנייה, שתעשי לי חסד. והוא שתזכירני אל פרעה והוצאתני. כלומר, השתדל עם פרעה להוציאני. כי אתה שר וגדול לפניו וישמע אליך, כי שלא כדין שמו אותי בבור. רד"ק מאוד פשוט, אבל מאוד מאוד יסודי. והזכרתני אל פרעה פירושו תעשה השתדלות אצל פרעה. זה כבר באמת חסד. אבל תזכור אותי, זה לא בקשת חסד. זאת חובה אנושית, בסיסית, שאלמלא אתה מקיים אותה, אתה לא בן אדם. אתה לא מקיים את הדין הבסיסי שצפוי ממך. כי אני עשיתי איתך טובה, והוצאתי אותך מעוצבך, ועכשיו אתה תזכור אותי. ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו. לפי דברי הרד"ק, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו, פירושו, הוא לא הטריח את עצמו לקיים את מצוות הזיכרון. ממילא, הוא הגיע למצב של שכחה. השכחה היא מנגנון שהאדם לא צריך להפעיל אותו. הוא מנגנון שמתרחש באדם. לא ככה זיכרון. השכחה היא מנגנון שלפעמים יש בו אגב הרבה דברים חיוביים. למעלה השכחה לא היינו יכולים לשרוד הרבה פעמים. הזיכרון הוא פעולה שאני צריך לפעול, והיא תגרום לי לא להיות במצב של אדם שוכח. יוסף הצדיק, הראשון שעוסק בזיכרון. אנחנו נרצה לשאול בהמשך את שתי השאלות החשובות. א', למה יוסף? ב', עד עכשיו לא מתאים שבתורה שלנו יופיע מישהו מהאבות באיזשהו רעיון של זיכרון שהוא זוכר? הפעולה, התואר הזה, הוא דבר שמתחדש רק אחרי מתן תורה. מה קרה? התחלתי לעסוק בדברים מעט אתמול במוצאי שבת, קצת לפני האירועים הקשים שפקדו אחר כך אותנו, תוך כדי עיסוק במלווה מלכה בגיד הנשה. מצוות גיד הנשה שקראנו אותה בשבת שעברה היא בעצם מצוות העשה הראשונה, למרות שהיא השלישית לפי סדר התורה. שלוש מצוות עשה מונה הרמב״ם בספר בראשית, וכך ספר החינוך הולך אחריו. מצוות פרייה בלוויה בפרשה הראשונה, מצוות ברית מילה בפרשת לך לך, ומצוות גיד הנשה. פרייה בלוויה ומילה אלה מצוות עשה. גיד הנשה זאת מצוות לא תעשה. זו אם כן מצוות הלא תעשה היחידה שיש לנו עד יציאת מצרים, עד החודש הזה לכם ראש חודשים. כי חוץ מזה אין מצוות עד שם. אבל למען האמת, זאת לא רק מצוות לא תעשה יחידה שיש לראשונה, גם מבחינת מצוות עשה, גם תרייה ולוויה וגם מילה, הן אינן ממש ממש כמו כל מצוות עשה אחרת. מצוות מילה חוזרת על עצמה אחר כך, אחרי הר סיני. היא תשוב ותאמר עוד פעם בתורה ביום השמיני מול בשר אורלתו, והפסוק המחייב מבחינה הלכתית יהיה זה שיאמר אחרי הר סיני. מצוות תרייה ורבייה לא עוסקת דווקא בעם ישראל, היא מדברת בכלל על אדם, על העולם, היא מדברת בכלל לפני שיש עם ישראל. מצוות גיד הנשה, שמיד נחזור אל הפסוקים שלה, מופיעה ביחד עם עוד דבר שמופיע בפעם הראשונה בהיסטוריה, עם התואר המיוחד בני ישראל. בני ישראל מופיעים פה כמושג, למרות שהם עוד לא קיימים, עוד לא כולם קיימים, אפילו בנימין עוד לא הגיע, עוד אין בנימין בגיד הנשה, הרי רחל תבוא אחר כך ותלד את בנימין. אבל בני ישראל מופיעים כאן כמושג עתידי לראשונה בהיסטוריה, והם מופיעים כמושג עתידי בצמוד למצווה הראשונה, למצוות לא תעשה הראשונה שנאמרה לעם ישראל ולא תחזור על עצמה אחרי הר סיני עוד פעם. מצוות גיד הנשה לא תבוא ותאמר שוב כמו המילה, זהו, היא מופיעה מפה. ומכאן ואילך כל כך הרבה דינים תלויים במצוות גיד הנשה בעניינים של מאכלות אסורות, כל דיני נותן טעם ואין טעם וטעם נפגם ודינים אחרים שלא ניכנס אליהם בכלל עכשיו. הפסוקים הם כאלה: ויקחם, ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו. יעקב אבינו לוקח את כולם, מעבר אותם את הנחל ויעבר את אשר לו. ויבטר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר. וכולנו זוכרים את אותה שאלה, למה יעקב נשאר שם לבדו? אנחנו רק יודעים שבלבדו הזה של יעקב מתרחשת כל ההיסטוריה עכשיו. חז"ל מחברים את ונשגב השם לבדו ביום ההוא עם ויוותר יעקב לבדו. מה כאן לבדו, אף כאן לבדו. זאת לא רק זירה שווה מעניינת שפעמיים כתוב לבד. כשקצת מעמיק מבין שמה שרצו לומר זה דבר מאוד עמוק. כשהקדוש ברוך הוא לבדו, זה לא שהוא לבדו חס וחלילה פה בחדר ועוד מעט ייכנס עוד מישהו. הוא לבדו הוא. ונשגב השם לבדו ביום ההוא, זה שיום יגיע והעולם כולו יבין שאין אף כוח אחר חוץ מהשם לבדו, וכל הכוחות האחרים יעלמו ויכירו וידעו כל יושבי תבל. גם ויוותר יעקב לבדו, זה אותו לבדו, רק אנחנו לא מבינים את זה. זה לבדו מוחלט, זה עם לבדד, ורק כאשר הוא ידע מהו הלבדד שלו, מהו הבדד המיוחד שלו, ישב ישראל בדד בטח אל יעקב. רק כשהוא ידע את הלבדו המוחלט שלו, בלי שום דבר מסביב, או אז הוא יוכל להשפיע ולתת ולהקרין ולהופיע מכל העולם אל כל העולם. כמו הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא אנחנו לא מצליחים לקבל את השפע שלו, זה לא מפני שהקדוש ברוך הוא לא משפיע, זה מפני שיש לנו עוד אלוהים אחרים באמצע. אם עם ישראל לא מצליח להקרין את עצמו, זה לא מפני שאין לו כוח, אלא מפני שהוא לוקח עוד כל מיני דברים לבדו. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר, והמאבק הזה הוא אותו מאבק שחז"ל לימדו אותנו עם שרו של עשיו שמתרחש כל הלילה. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף יריחו, ותקע כף ירך יעקב בהיאבקו אמו. השני דברים כתובים פה. האחד, ששרו של עשיו יודע שהוא לא יכול בסופו של דבר לנצח את יעקב. הוא יודע את זה. והשני, זה שהוא יודע שצריך למצוא את נקודת התורפה שלו כדי להחליש אותו. הוא יודע שהוא לא ימגר אותו. הוא מחפש כל הזמן איזשהו פתרון סופי, אבל הוא רואה שהוא לא יכול לו. ואז הוא קובע שהוא צריך למצוא את נקודת התורפה שבה הוא יוכל לפגוע. את נקודת החולשה שלו. ויגע בכף יריחו, ותקע כף ירך יעקב בהיאבקו אמו. וזה הוא מצליח. היאבקו אמו, זאת הפעם הראשונה שהמילה היאבקות מופיעה. וחז"ל מסבירים אותה משני שורשים. מהשורש של אבק, שעולה תוך כדי היאבקות בין המתאבקים, ומהשורש של חבק. המתאבקים חובקים איש את רעהו. לחבוק ולהתאבק ונראה שני הפכים. אבל מי שיודע להסתכל לעומק יודע שלפעמים הדרך הטובה ביותר שלי להיאבק בך היא דרך חיבוק. הצילי מינה מיד אחי, מיד עשיו. לא רק מעשיו אלא גם מהאחי הזה שנראה עשיו. הוא כל כך אחי. ואולי גיד הנשה הוא היכולת לגעת באיזושהי נקודת חולשה שעוד רגע אחד מנסה להיכנס אליה, שמתקיימת מההיאבקות ההיחבקות הזאת של עשיו ביעקב. ושרו של עשיו זה האיש, זה המלאך שרואה את השורש של המלחמה הזאת בין עשיו ליעקב. שם הופיע כל הדו-שיח ביניהם, שלחייני, משמך, לא אשלי חכה, כי אם ברחתני, אני מדלג על הכל. ואז מופיעה המצווה הזאת היחידה, לא תעשה היחידה שבה מופיע התואר בני ישראל. בפעם הראשונה, אגב היחידה בסתר בראשית, עד שהולכים לקבור את יעקב כל בני ישראל. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. רש"י אומר שם מה הוא חיפש כשהוא נותר לבדו, ורש"י מביא את אותו מדרש, שכח פחים קטנים. ואני מודה, כל אימת שאני מגיע לרש"י עם כל הניסיונות להסביר את זה ולמצוא את גדולתו של הצדיק שחביב עליו ממונו, תמיד זה נתקע לי אותו מחדש. שכח, דברים קטנים, שכח. זה הסיפור. ואולי זה באמת ההסבר. הוא חשב שזה דברים קטנים, והקדוש ברוך הוא מגלגל שמתוך הדברים הקטנים נוצרים דברים גדולים. אבל זה קשה. זה לא הופך את זה לקל יותר כאשר באים פרשני רש"י ובראשם המהרש"ל כבר, והוא אומר שכח פחים קטנים. כנראה שזה היה כמו שעכשיו אנחנו נמצאים קרוב לחנוכה, אז דרך זה הוא דרש את זה, שכח פחים קטנים, הצעה מרתקת בפרשנים, אבל היא נראית כל כך רחוקה. הוא אומר, הרי יעקב חוזר עכשיו לארץ ישראל, בשביל מה הוא חוזר לארץ ישראל? כדי לבוא לארץ, אבל מה הוא התחייב שהוא יעשה מיד כשהוא יגיע לארץ? הוא יקים את המזבח. נו, אז בשביל להקים את המזבח, אז הוא צריך שמן כדי לצעוק על המזבח. הוא שכח את פח השמן. וזה הפך שמן. למעשה יבוא סימן לבנים, אומר המרשה. והפך שמן הקטן הזה, בזכותו אחר כך, יש לנו את חנוכה. אז זה נשמע גם דרשה וגם סיפור עכשיו על חנוכה, אבל נראה לי שאם נראה את המרחב כולו, אולי ננסה כדרכנו לחזור בסוף למה שנראה על פניו דרשה רחוקה. מה שברור הוא שרש"י רצה לומר לנו דבר חשוב. יעקב שכח, הוא שכח משהו. המושג גיד הנשה לא יכול להשכיח מאיתנו את המושג שכחה. יעקב שכח, וגיד הנשה, שרש"י אומנם אומר שזה מלשון שהגיד נשה ממקומו, כמו קפץ ממקומו, מוכר לנו בספר בראשית הפועל נשה מכיוון לגמרי אחר. יוסף הזוכר קורא לבן הגדול שלו על שם החסד שעשה איתו הקדוש ברוך הוא בזה שהוא נותן לו לשכוח. זה דבר מדהים. הוא קורא את שמו מנשה, כי נשני אלוהים מכל עמלי ומכל בית אבי. אנחנו תמיד לא מבינים את העניין. אם אני אקרא על שם משהו שנתנו לי לשכוח, זה לא חידוש, כי אני תמיד שוכח. יוסף הצדיק הוא היחיד בספר בראשית שזוכר. אין אף אדם אחר שמופיע עליו שהוא זוכר. הוא האדם הראשון בתנך שכתוב שכל עניינו זה לזכור. הוא זוכר ומבקש לזכור ומזכיר וחושש שמה תשכח נשני הסובע. הוא עוסק בזיכרון, זו המלאכה שלו. ולבנו הבכור הוא קורא, עשתה איתי הקדוש ברוך הוא חסד, פעם אחת הוא נתן לי לשכוח, אחרת איך אפשר לחיות? אם הייתי חי כל הזמן באותה תחושה שהייתה לי שם בבור ההוא, בדותן, הייתי יכול לזוז? הייתי יכול להמשיך באותה תחושה, באותו רגע, באותו רגע של שנייה? נשני אלוהים מכל עמלי ומכל בית אבי, זה חסד. זה תמיד חסד. זה רע על המת שישכח מן הלב, זה חסד. אצל איש זיכרון כמו יוסף, זה כנראה חסד יותר גדול. זה איש שלא שוכח לשנייה שהוא גונוב גונבתי מארץ העברים שעברי אנוכי, זה איש שזוכר את דמות דיוקנו של אבא, זה איש שזוכר וזוכר וזוכר כל הזמן. כל עניינו, כל חידושו, זה שכלפי חוץ הוא נראה יוסף המצרי, והוא כל כולו עברי, 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 שזוכר, שלא שוכח לשנייה אחת מה הוא ומי הוא. לבן הגדול שלו הוא קורא, הצלחתי לשכוח. אם זה נכון, כי אז גיד הנשה הוא לא רק הגיד שקפץ ממקומו, שאז זה רק תיאור טכני. גיד הנשה, אם אנחנו צודקים, הוא הגיד שהשכחה. מה זה של השכחה? אינני יודע, אני רק יודע שפה פתאום נוצרה מצווה. עוד לא מופיעה המילה זיכרון, אבל מופיע דבר אחר. הראשונה, מצווה קיימת ומתמשכת ומובילה אותנו הלאה עד היום הזה. אצלנו זו כבר שגרה. אנחנו מכירים עוד ספר בעולם שנכתב לפני כבר יותר מ-200 שנה, והוא עד היום הזה, וכל אימת שהקורא קורא אותו הוא עד היום הזה, 1,000 שנה ועוד 1,000 שנה ועוד 1,000 שנה ועוד 1,000 שנה. הלכות גדעון השם ממשיכות להיות הלכות גדעון השם בדיוק באותו מקום ובאותו סימן ובאותם סעיפים עד היום הזה. ועל החינוך מסביר בדיוק את מצוות גדעון השם. משורשי מצווה זו כותב מעל החינוך במקור חמש, כדי שתהיה רמז לישראל, שאף על פי שיסבלו צרות רבות בגלות מיד העמים ומיד בני עשיו, יהיו בטוחים שלא יובדו, אלא לעולם יעמוד זרעם ושמם, ויבוא להם גואל ויגאלה מיד צר. איך הם יגיעו לזיכרון הזה? וכאן החידוש שאנחנו רוצים ללמוד היום. ובזוכרם תמיד עניין זה על ידי המצוות שתהיה לזיכרון. החינוך כותב עברית מאוד מדויקת תמיד. המצוות שיהיו לזיכרון. המצוות שתהיה לזיכרון, אומר החינוך, רעיון המצוות הוא להפוך אותי מאדם שוכח לאדם זוכר. תפקיד המצוות בעולם הוא להפוך אותי מתרבות של שכחה ליהודי. יהודי הוא זוכר. איך? כאן מופיע החידוש הגדול. על ידי המצוות. ואז יעמדו באמונתם ובצדקתם לעולם. חינוך עושה לנו פה דבר מאוד מאוד נעים. לא האמונה תאזכיר ותעמיד אותם לעולם, אלא המצוות יעמידו אותם מאמינים לעולם. זה לא כל כך פופולרי לחשוב ככה. לא הזיכרון העיוני, הרעיוני, המופשט, אלא המצוות ייצרו מערכת של זיכרונות. צריך להבין למה. רמל זהו לפי שאותו מלאך שנלחם עם יעקב אבינו שבא בקבלה שהיה שרו של עשיו, רצה לעוקרו ליעקב מן העולם, הוא וזרו, ולא יכול לו. אני לא הבנתי אף פעם את החינוך הזה, עד שחשבתי עליו שוב. מה פירוש? הרי המלאך עושה חזרה גנרלית למה שיסגוש אחרי זה יעקב עם עשיו. מסתבר שעשיו לא רצה לעקור את יעקב. הרי ככה חשב יעקב, נכון? הרי הוא הכין את עצמו לדורון ולתפילה ולמלחמה, הוא בכלל לא רצה לעקור אותו. ובסוף אמר לו, נשאה ונעילך ואלך לנגדך. זאת העקירה! זה עשיו. עשיו לא רצה להרוג אותו. זאת הייתה הטעות של יעקב בהכנות למלחמה. עשיו רצה לעקור אותו. איך עושים את זה? אומרים לו, בוא תהיה גם אתה יחד איתי, יחד עשיו, נהיה ביחד שנינו. אבל אני עוד לא מספיק לבדו. עוד יש לי את המלאכה ואת הילדים אשר לפניי. לא חשוב. אני צריך עוד את נהלה לאיתי, לא משנה. אתם יודעים מה עשה עשיו ליעקב, שרו של עשיו ליעקב, נגע בנקודת החולשה של העם הזה. כשנעשה אותו שוכח, נצליח לחבר אותו אל עשיו. ניגע בגיד הנשים. ניגע במקום הזה שאיתו אפשר לשכוח. גיד הנשים זה הניסיון של עשיו להשכיח, להשכיח אותנו, להשכיח את עצמנו, להשכיחם תורתך. לי נדמה שזה מה שעומד מאחורי המדרש המופלא הזה שמביא מהרש"ל אחר כך על שכח פחים קטנים. מהרש"ל לא רק רצה להגיד וורט יפה לחנוכה, הוא רצה להגיד, יעקב אבינו הבין בדיוק איך הוא יצליח לשרוד בארץ ישראל. הוא ידע שהנס הגדול הוא עצם הכניסה לארץ והניצחון את עשיו. זה הנס הגדול, על מה צריך להגיד עליו? הוא ניצח את עשיו. אבל הוא עשה נס פח השמן. הוא אמר, הנס הוא שלא נתתי לעשיו לתמל לי את השמנים. עשיו כל כך רצה לתמל את השמנים של יעקב. עשיו כל כך רצה לתת ליעקב מהמנחה שלו. ויעקב לא קיבל. יעקב נתן לו מהמנחה שלו. עשיו כל כך רצה שידבק ביעקב קצת עשיו. שהויוותר יעקב לבדו יפסיק להיות כזה לבדו. המלאך של עשיו נאבק וחובק, וכך הוא נאבק בחיבוק הגדול הזה עד עלות השחר. כל הלילה. לעתים הוא מכה ולעתים הוא מחבק, וכך הוא יוצר עשיו שמנסה לגעת בגיד הנשה של יעקב ולהפוך את יעקב מזוכר לשוכח. כשהפעולה הזאת תתרחש, כשיעקב לא יזכור, לא מצד החסד, אלא מצד הדין. כשיעקב לא יבין שאלמלא הוא זוכר, הוא לא קיים. אין לו כלום אם הוא לא זוכר. עשיו ינצח. ועשיו מציע ליעקב הצעות פילוסופיות מאוד גדולות. מסתיו, אם אליך ואליך לנגדך, אתה תוכל להקים פה פקולטה אדירה, תוכל להקים ישיבות נפלאות לפילוסופיה יהודית ולאמונה יהודית. המון דברים. יעקב אומר לו, אבל אני צריך מקום לקיים מצוות. ועשיו בטח שואל אותו, תגיד לי גם, בשביל מה כל הפרטים הקטנים האלה? למה הדברים המעצבנים האלה? באמת אתה חושב שאת הקדוש ברוך הוא מעניין איך עושים תה בשבת? העיקר לזכור את הרעיון. זאת אומרת, כל כך חשוב, אם עושים את זה מהצד הזה או מהצד ההוא, זה כל כך קטן. זו שאלה מצוינת. זאת שאלה מוכרת לכל אחד מאיתנו, מה גרם עשיו שיש בכל אחד. תמיד המאה גרם עשיו שלי שואל את השאלה הזאת. כל יום הוא שואל אותה מחדש. כל רגע הוא שואל אותה. והחינוך הוא אומר, זה נפלא, אבל בואו קודם כל נלמד היסטוריה. לא האמונה השאירה את הזיכרון, אלא המצוות השאירו את הזיכרון ואת האמונה. צריך להבין למה, אנחנו ננסה לעלות עוד נדבך עכשיו. אבל את הידיעה הזאת חייבים לדעת, צריך לדעת אותה עם ענבה, צריך לדעת אותה עם איזושהי הכרה. בני ישראל מופיעים לראשונה בהיסטוריה כבני ישראל כאשר הם מקבלים על עצמם לזכור על ידי מצווה של איסור והיתר. מעצבנת. ניכור. אלה ההלכות המסתעפות מגיד הנשא. איך זה נקרא בהלכה? חיתות בגידים. זה ממש התחושה. ניהוד כזה. אנחנו ננסה להבין עוד שנייה איך זה עובד. אבל כדאי לחשוב על זה בעולם שכל כך תובע בעיבוד הזיכרון. לא לחשוב רק רגע בינינו, כהורים עם הורים, כילדים עם ילדים. יש משהו שאנחנו עמלים עליו יותר מלהטמיע בילדינו את הזיכרון? יש משהו שאנחנו בוכים עליו יותר מזה שאנחנו לא מצליחים להעביר את הזיכרון? הייתה מציאות של דור מכחיש בכזאת מהירות. עולם, לא רק עם. יהודי הוא זוכר, ומשהו במודרניות שלנו בנוי על זה שאני שוכח. ואנחנו משקיעים כל כך הרבה, כל כך הרבה כספים מושקעים בזיכרון, כל כך הרבה תוכניות זיכרון יש, כל כך הרבה כספים מושקעים במדיה ובשיטות ובביקרון, וזה לא עובד. אנחנו תמיד נחמים את עצמנו בניחום שאיתו תמיד אפשר להמשיך את העבודה. בלי זה, זה היה הרבה יותר גרוע. זה משפט קבוע של כל מי שרוצה שלא יפטרו אותו. בלי זה לא היינו מגיעים לשום מקום. אבל אולי נלמד את מושג הזיכרון שהתורה לימדה אותנו. הוא בנוי ממקום אחר לגמרי, אחר לחלוטין. לדעתי מושג הזיכרון לא מופיע בספר בראשית מסיבה פשוטה, לא כי אבותינו לא זכרו. אין זיכרון לפני שיש תורה ומצוות. אין, המושג לא קיים. זיכרון הוא תוצר של מערכת תורה ומצוות. כל את המערכת הזאת אין זיכרון, לא לאומי, לא היסטורי, שום דבר. זה מהפכה. אני רוצה ללכת אליה לאט לאט. לכן זה ברור ששר המשקים לא יזכור. למה שיזכור? וזה ברור שמי שלא עמל על הזיכרון הוא ישכח. ולא עמלים על זיכרון על ידי טקס יהיה הטקס המרשים ביותר שיש. זה לא עמל, זאת פעילות, זאת אפיזודה. זה עדיין לא מוסבר למה זה כך. אנחנו מבינים שיש לנו כאן קושי, אבל למה זה כך? החינוך עצמו ממשיך פה, אני אדלג עליו. הוא אומר שכף זרע עשיו שיתאר את זרע יעקב ועם ישראל יזכור את זה. אני מדלג על החינוך בחלק הזה, ועובר ברשותכם ממש בקיצור גמור גמור למצווה הידועה של החינוך בפסח. מצווה שלדעתי אנחנו זוכרים אותה רק בגלל ספר החינוך, זיכרון. בתוך כל המצוות של פסח יש את המצווה של לא לשבור עצם בפסח, ושם בעל החינוך קובע את הקריאה שלו, שגם היא לדעתי קצת נחלשה בעולם המודרני שלנו. לא לשבור עצם בפסח, בקורבן. אז הוא אומר שלא לשבור עצם מכל עצמות הפסח, מקור שש, שנאמר בעצם לא תשברו בו. משורשי המצווה לזכור ניסי יציאת מצרים, כמו שכתבנו באחרות. וגם זה גזעו מן השורש הנזכר, שאין כבוד לשרים ויועצי ארץ לגרור העצמות ולשוברם ככלבים, לא יאות לעשות ככה וכו' וכו' וכו'. ותמיד ראוי לנו וכו'. אני מגיע לעמודה הבאה ולשורה השנייה בה, ומתוך המעשה הדמיון שאנחנו עושים נקבע בנפשותינו הדבר לעולם, כך נזכור. ואז עומד בעל החינוך ופונה אל בנו, ואל תחשוב בני לתפוס על דבריי ולומר, ולמה יצווה אותנו השם יתברך לעשות כל אלה לזיכרון אותו הנס? די כבר! העם הזה שבספר בראשית לא הכיר את התואר לזכור, פתאום יוצאים ממצרים וכל מצווה היא זכר, 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 אל תעשה, אל תזוז, אל תיקח, אל תשבור. הכל זה כבר לנו, אתה רוצה שנזכור את יציאת מצרים? נזכור. אגב, אם היינו שמים לב פעם, אז אם אדם הולך עם תפילין כל יומו והולך איתו כל הזמן, אז הוא כל הזמן עוסק בזכר ליציאת מצרים. אין לו שנייה בלי זכר ליציאת מצרים. למה? הבנתי, למה זה צריך להיות בפעולה? למה פעולה מעשית מזכירה? וכאן אני רוצה לקבוע עיקרון. הזיכרון נוצר מהמעשה. אבל לא רק מהמעשה, אלא מאותו דבר באמצע שיש בין המעשה לבין התלמוד. זה עיקרו של הדבר, זה דבר מאוד מאוד יסודי. בואו נלך אליו לאט לאט. קודם כל החינוך. החינוך מדבר רק על המעשה, הוא עוד לא מדבר על המעבר הזה. במעבר הזה נגיע עוד רגע. אל תחשוב, אני חוזר לשורה הרביעית שם, מי לתפוס על דבריי ולומר, ולמה יצווה אותנו השם יתברך לעשות כל אלה לזיכרון אותו הנס? אלא בזיכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו, ולא ישכח מפיזורנו. מספיק. יעלה הדבר במחשבתנו, אני יודע את זה, אני מבין את זה, אני אעביר את זה. דבר שאני יודע, אני לא אעביר. דבר שלחמתי עליו, דבר שאני מאמין בו, אידיאולוגיה, אני לא אעביר לדור הבא. משתדור לא עובד כל כך. דע כי לא מחוכמה תתפסני על זה, ומחשבת הנוער ישיעך לדבר, כן? ואתה במיד בינה ושמעה זאת והפה אוזנך ושמע למדך להועיל בתורה ובמצוות. דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ליבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם, אם טוב ואם רע. ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשם שמיים בהתחלה, מיד ינפל הטוב, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, ובכוח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. זה משפט מאוד גדול, אני מודה שלפעמים הוא קשה. כי ראינו אנשים שעושים הרבה פעולות, 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 והיינו מצפים יותר ללבבות שם. החינוך אומר פה משהו שצריך להבין אותו. הוא ממשיך, אני מקוטר זמן אקפוץ מהחינוך כמה מאות שנים קדימה. במאמר שכותב הרב קוק תוך כדי המלחמות על צביונה של השבת בארץ ישראל בימיו, דבר בתחילת המאה לתאריכיהם, שנות ה-20, ובמאמר שהוא כותב תוך כדי דיונים, הוא כותב מאמר מאוד מאוד ארוך, יסודי מאוד, שמופיע במאמרי הראייה, הוא קורא לו השבת. הוא מגיש את כל המאמר כולו, זה מעניין מאוד, את כל המאמר כולו לשבת עם פרטי הלכותיה המעשיים. תוך כדי דברים הוא מתגלגל, למרות שהוא לא מזכיר את זה, הוא רומז איזה פעם ועוד פעם, שהשבת לא רק מלאה הלכות מעשיות, הזכרנו מקודם את לעשות די, יש בה עוד משהו במרכאות מעצבן מאוד. כאשר אתה מנסה ללמוד הלכות שבת, שזה עולם ומלואו, כל פעם מחדש אתה מגלה שבעצם מה שכתוב על זה בתורה זה ספק עוד אחת. כל המתת אבות מלאכה לא נלמדים אלא מהיקש. לא כתוב זה אב מלאכה שאסור, זה אב מלאכה שאסור, זה אב מלאכה שאסור. אני כבר לא מדבר על כל הדברים שהם אחר כך, מחכמים, מוקצה, בדרבנן, לזה אני בכלל לא נכנס. וכל פעם מחדש אתה עומד ושואל, באמת, באמת לשבת הכי פרטנית ומעטית הזאת התכוונו? זו היא שאלה שלפעמים שואלים בכל, לפעמים פחות בכל, צריך לשאול בכל. עומד הרב קוק ואומר, בתרום תרום תרום מדינת ישראל, כשהוא מדבר על צביונה של השבת, והוא מנסה לומר שהשבת שתשמר או לא תשמר תקבע את צביונה הלאומי של המדינה שתקום. אמר מאוד מעניין שלה, לא תמיד מזכירים את החלקים האלה ברב קוק, והם חשובים לא פחות. ותוך כדי דברים הוא אומר שם, אני קורא ממקור 7, קודם כל את הסעיף שקראתי לו א' ואחרי זה ב', למרות שבסדר המאמר זה הפוך, כי החלק המופיע פה באלף הוא יותר פשוט, החלק המעמיק את הדברים נמצא בחלק הקודם. והנה יסוד התורה היא עצת השם לכונן את רוח ישראל בכללו למטרתו. יסוד התורה, התורה ופרטיה נועדו כדי לכונן את רוח ישראל בכללו למטרתו. ומהי מטרתו? כמו שאמר הנביא, ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים וליסוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה. האדם הרואה לעיניים יחשוב שיצייר לו מושגים נכבדים וישרישם בלבבות, או וישרישם בלבבות מי שרוצה בהדרכתם, על ידי מליצות וסיפורים לימודיים והצעות. הרב חוק, אגב, ומי שיודע לקרוא בין השורות, יוצא פה נגד אנשים מאוד מאוד מסוימים, פחות או יותר באותם הימים, נכתב משפט שיש בינינו מי שחושבים שמקורו בדברי הנביאים פחות או יותר. אותו משפט מפורסם: יותר ממה ששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת עליהם. משפט נפלא, רק שהוא כתוב אצל אחד העם, וזה גם לא נורא, רק שהוא כתוב אצל אחד העם תוך כדי הסבר למה עיקר עניינה של השבת זה התרבות של השבת. והפרטים באמת פחות משמעותיים, כי יותר ממה ששמרו ישראל את השבת, שזה היה מאוד חשוב בגלות, השבת שמרה עליהם, היא הבדילה אותה. והוא מגיע לשבת הסוציאלית והאוניברסלית, ומה נתנו לעולם ויציאת מצרים והזיכרון הקולקטיבי והלאומי. אל הדברים האלה מתכוון הרב קוק כשהוא אומר האדם הרואה לעיניים. הוא מתכוון פה לפסוק אבל לא ללבב. יחשוב שיצייר לו מושגים נכבדים וישרישם בלבבות מי שרוצה בהדרכתם על ידי מליצות וסיפורים לימודיים והצעות. אבל השם יתברך פעולתו אמת, הוא יוצר רוח האדם בקרבו, והוא יודע תעלומות לב, איך יתפתח ויתקיים ואיך ישקע וירד. אתה יכול לחיות בתקופה שבה יש התקדמות גדולה מאוד והבנה ופתיחות, וזה נחמד מאוד, אבל מחר גם אצלך באופן פרטי יכולה להיות שקיעה גדולה גדולה. ודאי כאשר אתה מדבר בעם, בחברה. הוא מצווה על מעשים שהם מפתחים ומעמידים את המושגים מעצמם. וכאן הרב קוק מתחיל לברר נקודה מאוד גדולה. לא רק שדרך המעשים אנשים יזכרו כי הם יעשו, זה לא מספיק. יכולה חברה לעשות. הציונות לפעמים זלזלה בחשיבה ובדיבורים, העיקר העשייה. זה בכלל לא מספיק, מסתבר. המעשים יובילו את הבנת המושגים. לאט לאט ניכנס לזה, עוד רגע. יד ההשגחה האלוהית שמה משטרה גם בתהלוכות ההיסטוריה האנושית, למען יבוא רוח האדם אל השלמתו, ולעם ישראל שהוא הנושא את דגל השתלמות רוח האדם, את הדגל שהאדם הולך ונהיה שלם, הולך ונהיה שלם, להציבה לעשות מעשים שתמיד יגדילו וישפיעו לשלימות מילוי תעודת העם על ידם. ושמרתם ועשיתם, מצטט הרב קוק את הפסוק, כי היא, מה? לא התורה, השמירה, העשייה, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. פירוש מדהים בפסוק. אתם רוצים לדעת במה אתם שונים מעמים אחרים? לא בפילוסופיה שלכם. וזה היוונים לא יורדים מכם. ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. היוונים גזרו לא על הרעיון של פילוסופיה ושל אמונה באל אחד, ההפך, מי שהיה רוצה לשמוע על זה את ההרצאות הטובות ביותר היה מן הסתם הולך לאתונה. היוונים גזרו על לעשות מעשים שמבררים את זה, על המילה, על השבת, על החודש, על ההבנה שלרעיון הקדושה יש התממשות בגוף, לא סתם בגוף, בתאווה. על ההבנה שלרעיון הקדושה יש ממשות בזמן, שאני יכול לקבוע קדושה של זמן. על זה הייתה המלחמה. רעיון האמונה? סוים, למה לא? ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם, לא כי זה הישרדותכם. ואת זה אנחנו נצטרך להבין עוד רגע. כאן בעצם צריך להתחיל הכל. איך העשייה משפיעה על החוכמה? אני מבין איך העשייה משאירה אותי עם שעושה הכל אותו דבר. נניח, אבל איך העשייה גורמת לחוכמה? הרי זיכרון זו פעולה של חשיבה, של הכרה. איך זה קורה? ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. למה הם היו צריכים להגיד רק עם עושה המון מצוות הגוי הגדול הזה? רק עם לא מפסיק לקיים מצוות הגוי הגדול הזה, רק עם עצבני ממצוות הגוי, מה פתאום חכם ונבון? עם מלא מסורת, עם כל המילים שאנחנו אומרים בקיצור, אבל הם אומרים אחרת. גוי גדול וחכם הוא מי שיש לו חוקים שהם מיישרים את רוחו לקראת תעודתו. עוד שנייה נסביר את זה. תחת אשר בכל העמים היו צריכים המושגים בעצמם להימסר. בכל העמים אני מעביר את המושגים. הקדוש ברוך הוא העביר שבע מצוות בני נוח, ועכשיו הוא מעביר מושגים. מושג גדול, אהבה. מה עושים עם זה? מה זה חשוב בכלל? הקדוש ברוך הוא לא מתעניין בפרטים. תאהב, לא יפה לו לאהוב. אבל בהמשך, אם מוכרחים לרצוח כמה עמים בדרך מפני שהם לא מספיק אוהבים, זה חלק מהאהבה. דת כזאת חווינו על בשרנו 2,000 שנה. ותחת אשר בכל העמים היו צריכים המושגים בעצמם להימסר. עכשיו הוא מתחיל לרמוז. וכפי ילדות האדם בהכרח העלו כמשונים ושיבושים. זה דבר מדהים. אני יכול להעביר לך מושג, אבל אתה תפרש את המושג ברמתך שלך. ואחר כך המושג יעבור הלאה ויעבור הלאה ויעבור הלאה. כשאני מעביר לך מעשה, ולמעשה הזה יש רעיון מאחוריו, ואתה ממשיך לעשות את המעשה, אתה 2,000 שנה תחקור בבית המדרש מה יסודו של המעשה הזה. כשאני אומר לך מלאכת אורג, מלאכת בונה, בבית המדרש ישבו ויחקרו 3,000 שנה את היסודות של מלאכת אורג ובונה. בכלל לא חשוב כמה אחוז מהאוכלוסייה ישבו ויחקרו את זה. אבל כשאתה תחליט אם לשתות תה כך או לשתות תה הפוך, אתה חלק מפעולה לאומית שמתרחשת במעבדה במשך 3,000 שנה, יום יום, שעה שעה, בלי הפסקה. מתרחשת שם פעולה שמנסה להבין כל הזמן את המושג. מה אומר המושג שבת כשהוא מתפרט לאיסור מלאכה, והוא מתפרט לחובת זכירה, והוא מתפרט לקידוש? מה המושג הרעיוני הזה אומר? עוד מעט נראה, הרב קוק מזכיר ברמז, מכירים את הביטוי המפורסם שמופיע על סיפור אליעזר עבד אברהם? הרי הסיפור הזה חוזר וחוזר וחוזר כל כך הרבה פסוקים, נכון? כשהוא הולך להמצוא את השידוך ליצחק, אז הסיפור מופיע בפעם הראשונה כשאברהם שולח את אליעזר, ואחרי זה בעובדות, ואחרי זה אליעזר מספר את זה ללבן ולפתואל, ואחר כך הוא חוזר ומספר בקיצור, והקיצור הזה זה יוצא פרק הכי ארוך בספר בראשית. והשאלה הראשונה שם כמובן זה למה כל האריכות. אבל השאלה הזאת היא כפולה. למה האריכות בתורה שגופי תורה היא אומרת לנו ברמז? כל שבת זה היקש. אז זה נותן פרנסה ללמדנים, אבל חוץ מזה, חז"ל אומרים, כמה יפה שיחתן של עבדי אבות, שאפילו גופי תורה לא ניתנו אלא ברמז, אבל על שיחת עבדי אבות הקדוש ברוך הוא התורה חזרה וכפלה. זה ביטוי יפה שלומדים חיי שרה, זה טוב לפרשה שם לדבר תורה. אבל כשנגיע להלכות שבת, באמת, אולי אם היה אפשר לתרום אפילו שליש מהפסוקים, היינו חוסכים אלפי ספרים. שליש, רבע. אומר הרב קוק, אני אומר על פה, בהמשך נגיע לזה בפנים. אם היה הקדוש ברוך הוא אומר לי את כל המושגים של שבת, השבת בכלל לא הייתה רעיון לאומי. אני, עם ישראל, כשם שקיבלתי את האישור ואת הלגיטימציה לקדש חודשים, אני לא קיבלתי את האישור להחליט שיהיה בעולם פסח, אבל אני קיבלתי את האישור להחליט מתי יהיה פסח. אם בית דין יחליט שפסח הוא ביום אחר, אז פסח הוא ביום אחר, כי אני מקדש את החודש. אני בית דין, אני מכוחי הלאומי. כך השאיר לי הקדוש ברוך הוא למעבדה שלי, שאני אגדיר את הבנת המושגים של השבת. הוא קבע שבת, הוא קבע מלאכה, הוא קבע מלאכה ומחשבה, מלאכת מחשבת. מה זה? איך זה? עם שלם יעסוק בזה יום יום, דורות דורות דורות, וכך תהפוך השבת לזיכרון. זוכרים כשמפעילים את תאי הזיכרון, לא זוכרים מפני שיש איזשהו פולקלור יפה שקוראים לו שבת ועוברת קדנציה ושוכחים. אין איזה שום סיכוי להיות זכור, כלום. עם 1,000 תוכניות טלוויזיה יפות, עם מדיה ותקשורת, כלום. איך זוכרים? ממש לא חשוב כמה אחוזים יושבים ועוסקים בעגלי טל ובדיונים ולמתי תוות מלאכה. עובדה. לא הייתה שנייה בהיסטוריה של העולם שיהודים לא ישבו ועסקו בהגדרת מלאכת מחשבת של שבת. איך כתוב הרבה פעמים שם במערשה, המערשה לפעמים תוך כדי דיון, גם בשבת, גם בדברים אחרים, אומר, מקשין העולם. מקשין העולם. רואים למפרק, העולם מקשה. מי זה העולם שמקשה? מחפש את העולם. סברה אחת במערשה. העולם. אני יודע מה היה כשהוא אמר מקשין העולם, איזה איזם היה בדיוק תורן בעולם. מקשין העולם. ויהודים היו אומרים שמקשין העולם זה המערשה והחברותה שלו. זה העולם. למה המערשה והחברותה? כי הם למדו בלילה, כל העולם כבר ישן. נו, אז מי מחזיק את העולם? אז מקשין העולם. מה העולם עושה? עכשיו בטח שמקשין. לא, אבל מה באמת? מקשין העולם לדעתי זה דבר מאוד עמוק. זה הדבר היחיד שקיים לעולם. מקשין העולם פירושו, אני מוכן, אני המערשה שדן עכשיו לפני 500 שנה, 450 שנה, אני המערשה שדן עכשיו בהגדרת מלאכת מחשבת, מוכן להיפגש עם העגלי טל, עם השם ישמואל, עם אבני נזר, שדנו באותה מלאכת מחשבת לפני 80 שנה, ומוכן להיפגש איתך היום ולהפריש 1,000 שנה ו-2,000 שנה, ולדון אם אנחנו הולכים בשיטה של אותה מלאכת מחשבת. אנחנו העולם, העולם דן בזה. העולם לשנייה אחת לא סגר את גלגלי השיניים של מלאכת הזיכרון. איך מצליחים עם שלם לא לאכול עד היום הזה את אותו מאכל? מפני שיש לו הגדרות, והוא עובר ועובר ועובר. כשם שחסד גדול, גדול עשה הקדוש ברוך הוא איתנו שהוא העריך בשיחתם של עבדי אבות, חסד עוד יותר גדול הוא עשה איתנו כשהוא קיצר בהלכות שבת. הוא אמר לנו, את זה אתם תלמדו, את זה תפעילו אתם את השכל האלוקי שלכם. וכשאתה היהודי, אתה לא מבין בכלל, אתה לא יודע מה עושים פה, אבל אתה יודע דבר אחד, הפעולה הזאת נידונת עם כללי דיון פתוחים לחלוטין, דמוקרטיים לחלוטין. יש לך אוטונומיה מלאה להביע בהם את מה שאתה חושב. אין דוגמה יותר טובה משבת. אתה יכול לשבת ולדון מה זה החשמל. זה מבעיר ובונה איזו מלאכה זה כן ולא, אולי הפוך. ומה זה ההתפתחות הזאת ומה זה זאת? ואתה תדון בזה לא לפי ההגדרות הפסיכולוגיות, סובייקטיביות, נפשיות, מליציות שאתה נמצא בהן עכשיו, אלא ביכולת שלך להשתלב בשכל האלוקי שלא נפסק אף פעם. זה ייצור אותך זוכר. זה ייצור עם זוכר. זכור את יום השבת לקדשו. איך? הנה ההגדרות הבאות. לא תעשה כל מלאכה. מה זה? לא תבערו אש. למה יצא? הנה ההגדרה. זה לא מילים. תברר את זה. לא תבוא דרך הדרך הזאת. לא תגיע לזיכרון. הפקוך מסיים את הפסקה הזאת. תחת אשר בכל העמים היו צריכים המושגים בעצמם להימסר, וכפי ילדות האדם בהכרח העלו כמשונים ושיבושים אצל עם חכם ונבון החוקר לכל תכלית, אין צורך למסור לו מושגים עצמם, כי אם לקבוע לו חוקים שעל ידם הוא יבוא להשכיל את המושגים הטהורים. איזה ביטוי. הוא יבוא להשכיל את המושגים הטהורים, אתה תמרר את המושג. מהי כסבר? במהי כמפלגי? מה הוא אמר? ולך יש סמכות להחליט מה אמר רבי לפני אלפת בטח? לפי כללי המשחק, במגרש הזה, ככה זה עובד? עם חכם ונבון יוכל להיות רק מי שיש לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת. הרב קוק מסביר את זה בעומק הרבה יותר גדול, ובוא נעמוד במה שקראתי באות ב'. מצוות הזיכרון, כך הוא פותח את אותו מאמר על השבת. כמה עוז וגבורה יש בהן לאמץ את הרוח הלאומי. כמה הוד ותפארת יש בהן לשכללו ולפערו. עם שלא זוכר הוא לא עם. לחבבו ולאדנו בליבות כל בני עמנו, כולם הם אותות היסטוריות מלאות יופי וחיים. אבל בדרך כלל עד כאן אנחנו מוכנים להסכים, כי אנחנו עוסקים באיזשהו זיכרון היסטורי תרביעי נעים, לא נושך. לכל פרטיהם ודקדוקיהם הרבים, לכל המון הלימודים והדקדוקים שיש בהם, עד שרחבו ונסבו לחוכמה רבה מאונפת ופוריה. כמה רב כוחם לשפוך רוחם הלאומי והנהדר על העם הזה, החי ברגשות קודש השפוחות על פני כל תולדתו הנפלא. זה הרבה 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 יותר עמוק ממה שלמדנו בחינוך מקודם. לא רק המעשים, הלימודים. כשם שהמעשים פועלים את פעולתם הלאומית, להיות ציוני זה לעשות, כך הלימודים שנוסדו דווקא על התכונה הנפלאה של המון הדיוקים המכוונים, מפתחים את הרגש הלאומי. חייב לומר פה משפט ביניים, אני מרגיש בגוף ראשון יחיד, אנחנו חוטאים בזה הרבה פעמים. כשאנחנו מדברים על השבת במובן הלאומי, אנחנו מדברים על הרעיון. ואז אנחנו אומרים, אין ברירה, בוא נדבר גם עכשיו איזה שעה על הדברים ככה קצת יותר מנדנדים. נעסוק קצת בפרטים. זה גם הלכה, מה אפשר לעשות? אנחנו מפרידים בין זה לזה. והרב קוק אומר, הציוויון הלאומי של השבת הוא ההשתתפות שלי בבירור המושג כלי ראשון ושני במגרש בין 3,000 שנות בירור. מה שאתה קראת השבת הלאומית זה המליצות, זה הסיפורים הלימודיים. זה נהדר, זה יפה, זאת הנגמה, בלי זה יכול להיות שאחרי הפעולות לא מספיק יימשכו הלבבות, כי יבואו הלבבות ויגידו אנחנו לא מרגישים פה טל חיים, לא מרגישים את הנשמה. נכון, זה מה שהיה חסר לי אחרי שראיתי את החינוך, לפני שראיתי את הרב קוק. נכון, ואחרי המעשים נמשכים הלבבות, ו חי בעולם שרוצה להבין, שרוצה לחתור לעומק, שרוצה להבין למה. ואז בא הרב קוק ואומר, אבל אוי ואבוי אם נרצה להבין למה ולא יהיה לנו את האיך, כי הלמה יוביל אותנו למקום שבו לא נזכור כלום. אנחנו נשתתף ב-X סימפוזיונים על כל הנושאים שיש, אבל סיפור הזיכרון של על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד היום הזה יתעסק שם. כך מסביר הרב קוק מושג גדול מאוד מאוד. כשם שהמעשים פועלים את פעולתם הלימודית, כך הלימודים שנוסדו דווקא על התכונה הנפלאה של המון הדיוקים המכוונים מפתחים את הרגש הלאומי ביחד עם התפתחות השכל והחריצות, זיכרון כולל שכל. כך זוכרים, אתה מפתח זיכרון, אתה מפתח אותו ברגש, אתה מפתח אותו בחשב. ועוד ביתר שאת מהמעשים עצמם, זה עוד יותר גדול מהמעשים, וכדברי חז"ל, תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. שמים קוראים משפטים ברב קוק ככה וזה דרושת. תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, ובזה נעמוד, זה מופיע תוך כדי שיחה שהייתה בעליית בן גוריון. הייתה שיחה פילוסופית שבה התווכחו תנאים בינם לבין עצמם, מה גדול ממה? תלמוד גדול או מעשה גדול? שאלה חשובה בחיים. הללו אומרים תלמוד גדול, הללו אומרים מעשה גדול. נמנו וגמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. עד שלא קראתי את הפסקה הזאת, אני תמיד חשבתי שזה פטנט יהודי לפתרון בעיות. מה הייתה השאלה אם תלמוד גדול או מעשה גדול? נכון? נו, מה נמנו וגמרו? תראו איזה חוכמה. תלמוד גדול, למה? כי הוא מביא לידי מעשה, נו תכלס, אז מה גדול? אם התלמוד, הגדלס של התלמוד, זה מה, מה הוא גדול התלמוד? כי הוא מביא לידי מעשה. לא, זה מעשה גדול, לא, אז מה אתה מביא תלמוד גדול? אני תמיד הבנתי שזה הפתרון של הרב, שאתה צודק ואתה צודק וגם את צודקת והכל יהיה בסדר וממשיכים הלאה. אבל לא הבנתי מה רוצים. והרב קוק ואומר, לא הבנת בכלל מה מדובר שם. היו כאלה שאמרו תלמוד גדול. העיקר הוא העבודה השכלית בתורה. היו כאלה שאמרו המעשה הוא גדול. ומתוך כל החשיבה הגיעו למסקנה של משהו חדש לגמרי. לא התלמוד גדול כי אתה תדע מה לעשות. התלמוד גדול כי כשאתה מבין את עצם המושג, זה יקבע שאתה אף פעם לא תשכח את המעשה. תלמוד גדול כי הלימודים יוצרים את הזיכרון הכי גדול שיש בעולם. כי התלמוד גורם להבנת המעשה, ליסוד של המעשה. לא תלמוד גדול כי עכשיו תדע, עכשיו צריך לעשות איקס. הייתה שאלה חשובה. מה ישאיר אותנו עם זוכר? זה שנעשה מעשים? או זה שנלמד היסטוריה? היו כאלה שאמרו, תפסיקו לדבר כל כך הרבה, אנחנו צריכים להתחיל לבנות, נבנה את היישוב הזה, נעשה את זה, נבנה את זה, נבנה את זה, מספיק כל הדיבורים, הכל יהיה בסדר. היו כאלה שאמרו, אוי ואבוי, אוי ואבוי, צריך לעסוק עכשיו בתרבות, ולא זה הדרך, וללמוד, ולעסוק בפולן, כל מיני, אלה היו הוויכוחים. באה התפיסה של התורה ואמרה סיפור חדש לגמרי. תלמוד גדול שמביא לידי מעשה יש סוג תלמוד אחר לגמרי ממה שאתם הכרתם. זה לא לימוד על ההיסטוריה. תלמוד שאתה לומד, כשאתה מברר מה זה מלאכה בשבת, זה תלמוד אחר לגמרי, זה מה שיקבע את המעשה לכל ההיסטוריה והוא ייתן למעשה הזה להיות קיים. המעשים בעלי עצמם זה מה שנגמרו, נמנו וגמרו. המעשים בפני עצמם לא ייתנו לך להישאר כל הדרך. התלמוד בפני עצמו גם כן יהפוך להיות סיפור בהיסטוריה. מה עושה אותנו עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה? זה שיש לו חוקים ומשפטים צדיקים. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העם. מי שלא מבין את זה לא יכול להבין אף פעם, אפשר להבין את שנאת ישראל מכל מיני צורות. אני תמיד תהיתי, אפשר לסנוא, אפשר להרוג יהודים, למה הם שרפו את התלמוד? למה זה הייתה כזאת חוויה אדירה? למה שרפו את המחפת לכם? הרי מתעסקים בשטויות. למה שרפו את הלמדנות הזאת? למה לחמו באותיות הכתובות? היום ברור לי לגמרי. כי חיפשו את הקוד שהופך עם להיות כזה שהוא לעולם לא יאכל את גיד הנשה. שהוא לא יבלע אף פעם גרם מגיד השכחה. איך נשאר דבר כזה עם זוכר? הללו אמרו תלמוד, הללו אמרו מעשה, נמנו וגמרו. העם הזה עושה מעשה 3,000 שנה, והוא מברר את לימודו של המעשה. את שיחתם של עבדי אבות, את ההתנהגות המוסרית של אליעזר ושל רבקה בבאר, את זה אי אפשר ללמוד בבית המדרש. את זה אתה יכול לפגוש רק אם אתה תחווה את זה. אז את זה מספרת לך התורה פעם, ואחר כך עוד פעם, ועוד פעם. שתלמד את זה מהזווית הזאת, אחרי זה תשמע איך סיפרו את זה ללבן, כי הרי אתה בעצמך לפעמים רבקה ולפעמים לבן, לפעמים יצחק. תחילה שתשמע את זה מכל הזוויות. אחרת איך תדע את זה כשתהיה לבן? אתה גם צריך לדעת את זה. אז כל כך יפה שיחתן של עבדי אבות, מה נגיד? שבו בבית המדרש ותחשבו, מה היה העיקרון של גמילות חסד? כמו שאצלנו בתפיסה זה היה צריך להיות בדיוק הפוך. מה הבעיה? גמיעים אינם מעט מים יקדך לאיזה שיר יפה. אבל ללמדת אבות מלאכה? אם היה נותן את זה הקדוש ברוך הוא מפורש, אז איך הייתה מתקיימת מצוות זיכרון? אתה צריך לזכור. אם הקדוש ברוך הוא יגיד לך את זה, אתה כבר לא זוכר. אתה צריך להפעיל את הזיכרון. הוא לימד אותך את העיקרון. כך מסיים הרב קוק את הפסקה. התלמוד, זה מושג תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. זה התלמוד המבאר, ביטוי מדהים, וכדאי ללמוד את הפסקה הזו אחר כך עוד. התלמוד מבאר לא את המעשה. התלמוד מבאר את הסדר והמשטר המעציק את השכל של חכמי העם. יש לוגיקה לשחמט הזה. התלמוד מבאר את הלוגיקה, את השכל והמשטר המעסיק את השכל של חכמי העם על ידי דקדוקי הדינים שיש בתכונת אלה המצוות. מהי התכונה של המצווה הזו? כמו דיאגנוזה, כמו ניתוח רפואי. הוא קובע את היביעה הנאמנה כמה רב ורם הוא ערך הרוח הלאומי וכמה שווה הוא להשתדל על הפצתו וקיומו. הפרטים הרבים באמת הם מתוארים במחוגה אלוקית לפי ערך רוח העם. והרושם שצריכים לעשות אלה הדברים שחייו הכלליים, חיי רוחו וקיומו תלויים. על כן כולם צריכים להיות חביבים, כולם צריכים להיות אהובים לפי גודל האהבה אשר ירחש ליבנו לעמנו האהוב ולרוחו הכביר. שם הרב קוק עובר לאותה קריאה שבה פתחתי מקודם שהוא מדבר עליה. הערך שלך את עמך יבוא לידי ביטוי בערך שלך את המציאות הזאת המצוותית. הזיכרון לשכחה. מצוות הזיכרון, או פעולת הזיכרון, היא אולי הפעולה הכי קשה והכי קובעת את הכוח של עם להתבודד. עם זוכר הוא עם שיודע להתבודד. גיד הנשה היא המצווה לזכור שכל הלילה לילה, לזכור שהדבר היחיד שאפשר לגעת בו בנקודת התורפה שלנו זה בחוסר הכוח לזכור. זאת המצווה הראשונה שבני ישראל מצווים להיזהר ממנה, והוא הלא תעשה הראשון. זאת היא הפעם הראשונה שהרבה פרטים הופכים להיות בנים של אבא אחד. הידיעה הזאת, יוסף הצדיק שכל כך רוצה להעניק את התורה הזאת לעולם ומנסה להעביר אותה לשר המשקים, אבל הוא לא מסוגל, ובאיזשהו מקום יוסף נרגע. זה כנראה ההבדל בין עם שזוכר למי ששוכח. הפעולה הזאת של הזיכרון עוברת כנראה דרך העולם הזה של היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. בימים האלה ובשעות האלה, כשכולנו צריכים לזכור עם הרבה כוח מאין באנו, כדי לדעת גם תוך כדי הנקיעות בדיוק לאן אנחנו הולכים, נדמה לי יותר ברור מאי פעם שהמלחמה היא על גיד הנשה. המלחמה היא על הניסיון להחליש, להפוך אותנו לשוכחים, להפוך אותנו למבטרים על עליות לבד. איך רצו החשמונאים להציל אותנו רק מדבר אחד, מלהשכיחם תורתך. אלה הפחים הקטנים של יעקב, והוא הפח הקטן של שמן הזיכרון, וזאת הידיעה הגדולה של מצוות הזיכרון והחשש הגדול שאומר הקדוש ברוך הוא שם בהר סיני: רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו אינך, ופן יסורו מלבבך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך לחורב. מה הפסוק הבא אחר כך? והודעתם לבניך ולבני בניך. מי ששוכח, יכול להיות שהוא יודיע לבניו, אין הרבה סיכוי שהוא יעשה את זה גם לבני בניו. מי שלא שוכח, כנראה שיש לו ברכה, הוא יודיע גם לבניו, גם לבני בניו, את היום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. ערב טוב. שבוע הבא חנוכה, יום ראשון, בעזרת השם, שיעור כרגיל.